בטח. שלך? איזה נשמת. אנחנו מקדישים את הלימוד לעילוי נשמת יהודה בן זליג. בעצם הוא נפטר, זה יורצייט שלו, לא, כן. ולאדמו"ר מפיאסצנה, שזה גם יום פטירה שלו, וואו. מקדישים, אהבה גדולה. מקדש. וגם מקדש לשרה בת חיה, שזה אישה יקרה, שבת שלה גר בן קרן, והיא נפטרה ממש. מה? נכון, הרב קרליבך, שבוע הבא אני חושב, נכון? מוצאי שבת? הבא. אז רוני בעצם אין מצב להפוך אותי טיפה יהודי פחות מואר, נכון? יש מצב שאני אהיה טיפה פחות מואר כזה? זה נראה לך? תענוג, תענוג. לא, לא. ככה בעיקרון זה יותר יפה ככה בהרבה, אולי אם אני אהיה ככה קשוח כזה
טוב חבר'ה,
זה צריך להגיע לעמק השווה בסוף. כן, כן, זה כל עניין של תאומה. שרציתי לדבר עליו, שאין איש שאין לו עיגול, וגם אין אישה שאין לה עיגול. והעיגול הזה, לפעמים הוא קורא לנו שאנחנו נתחבר אליו בחזרה, לפעמים איבדנו את העיגול הזה שקשור אלינו. יש כל מיני ריקודים שרוקדים עם חישוקים. יש אותה, את החיים בצורה גם חשופה אבל גם לא לגמרי נוכחת, וזו חוויה מאוד 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 לא נעימה. בעצם העיסוק שלנו בגיל מאוד מאוד קטן, אנחנו מתרגלים בעצם להמון המון ערכים שנפלאים מאוד מאוד שגדלנו עליהם, כמו עזרה לזולת, שזה דבר נפלא, תחיית סיפוקים שזה דבר נפלא, או כל מיני דברים כאלה שזה דברים נפלאים, וגם יכולים דברים נוראים, שלי יכול להיות נפלאים גם יכול להיות נוראים. זה הכל תלוי אם יש לי עיגול או לא.
החופה, מין ניגון משותף כזה.
שהם מתלכדים סביב איזה נקודה מסוימת, וגם סביבם נוצר איזה מעגל מסוים, ואנחנו צריכים להיות רגישים אליו. לפעמים אנחנו רואים איזה להקה של אנשים מגיעה, ואנחנו נורא 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 מתרגשים מהתלהבות מהמעגל שלהם. זאת אומרת, זה בכלל משהו מעבר ל... מעבר למה שהבן אדם אומר, זה המעגל שלו, משהו הרבה יותר, הרבה יותר מקיף. לפעמים המעגל של החבורה הזאת הוא מאיים עליי, הוא יוצר לי התנגדות, הוא מרחיק אותי. איזה חוויה זאת שבעצם המעגל שלי הוא פולט אותי החוצה, שאני לא בשלום עם המעגל שלי. כשאני לא בשלום עם המעגל שלי, זה נורא 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 קשה לחזור אליו. אני פשוט מחפש כל דרך יציאה. יש המון פתחי יציאה ביום יום. אחד מפתחי היציאה זה הפלאפון שלי, המחשב שלי, העיתון, אם אני קורא עיתון. עזרה לזולת זה פתח יציאה נפלא. אני פשוט כל הזמן עוזר לאנשים בשביל לא, בשביל לא להכיר את עצמי. וגם אני מרגיש טוב עם עצמי כי עזרתי לאנשים, עשיתי מצוות, אני בכלל בעירות מעצמי. וגם אני עוד יותר התרחקתי מעצמי. אחד לתפוס אותי על זה כי אני צדיק. כן. במערכות זוגיות לפעמים יש בן אדם שהוא כואב את הבריחה מהמעגל, הוא לא יודע להגיד את זה. והשני יש לו בעצם פנקס של מערכת מוסרית, למה בכלל לא צריך להיות במעגל, רק אכפת לך מעצמך. שאני צריך לתחזק אותה, אבל אני בכלל נמצא בתוכה, אז אין לי מה לתחזק. הבקשה שלי קודם כל היא לחסום את פתחי היציאה האלה שאני פיתחתי לעצמי, כי באמת פלאפון ומחשב וגם עיתון ואפילו עזרה לזולת זה דברים טובים, זה לא דברים רעים. זאת אומרת, לא, יש בהם טוב ורע בכל אחד מהם, כמו דברים שנמצאים בכל העולם. אבל כשהם פתחי יציאה, אז הם פשוט לא רלוונטיים. הם פשוט בעצם מתעסק בלא רלוונטי. כשאני מבקש לחזור למעגל שלי, אז אני מתחיל לבנות אותו. כשאני בונה את המעגל שלי, אז נוצר כלי סביבי שיכול להחזיק ברכה. עד שאני לא עוסק בתוך תיקון המעגל, אז אין כלי להחזיק ברכה, אני מפחד מהברכה. שלם, אני מנסה כל הזמן להתקדם, אבל כשזה לא מתוך המעגל שלי, אני לא רואה בזה סימן ברכה. כי באמת המעגל שלי הוא מאותת, אני לא בנוי לברכה, סליחה. יש מושג כתבי הארי הקדוש שנקרא מעגלים ויושר. מעגל זה בעצם תנועה מעגלית, ויושר זה תנועה ישרה. בעלי החיים הם בנויים בצורה מעגלית. אדם יש בו רובד שהוא מעגלי ורובד שהוא ישר. האלוקים עשה את האדם ישר. אנחנו גם בנויים בצורה כזאת קווית, ואנחנו יודעים לבנות כל מיני דברים מתכתיים בצורה סימטרית. יש אפליקציות לפלס, אז אם זה לא סימטרי לגמרי אתה יכול לשים את זה וזה יהיה בסדר. אז יש לנו נטייה לפעמים להיות אנשים ישרים, והיושר הזה הוא בעצם הצורך שלי להתקדם, להתקדם בחיים. בן אדם קם ומשהו מחרסם בפנים, אומר, תקשיב, אני חייב להתקדם, אני חייב להתקדם, אני חייב להתקדם, אני צריך להיות עם יותר פרמסה, אני צריך להיות עם זוגיות, כבר לא עשיתי השתדלות, כבר 8 שעות לא עשיתי השתדלות בנושא הזוגיות, וזה כבר מתחיל להלחיץ אותי, כי אני כמו מה שדודה של סבתא שלי אמרה לי שאני... ישר הוא כל הזמן אומר לי, נו אתה בא? כל הזמן הוא אומר לי זה, יאללה נו בוא קדימה, בוא נלך, עוד מעט שקיעה, עוד מעט זריחה, בעצם הדחיפה הזאת של הקו הישר היא בעצם דחיפה שאומרת לי כל הזמן להתקדם. מרוב שאני רוצה להתקדם, אז אני שוכח גם כן שוב פעם לעסוק בתיקון המעגל שלי. ממש ככה. עוד מעט מגיע חורף. בזיין מר חשבן, אנחנו עכשיו בדלת, ראיתי יפה על זה, נכון? בפתק שלך. בזיין מר חשבן אנחנו מבקשים על הגשם, שהוא יוריד לנו גשם. בקשה לגשם היא בקשה מאוד מאוד רצינית. אתה אומר, תן טל ומטר לברכה. תן, תן בראש, תן בלב, מה שנקרא. תוריד שפע. ואז אתה אומר, אתה סוגר את הסידור, אתה אומר, ריבונו של עולם, על מי אני עובד? וואלה, לא הצלחתי להתארגן שהבית שלי מספיק מבודד לחורף. תעשה לי טובה, אל תיתן טל ומטר לברכה. אנחנו נסתדר, יהיה מים ובלס, תכלס, נסתדר. ואני אומר, תן טל ומטר לברכה, באמת תקופה של התכנסות זה טוב, ואז אני סוגר את הסידור, אני אומר, על מי אני עובד? מה אני עכשיו? מבקש את החורף הזה, ובעצם קר, בחורף קר. וקור מעורר את המקום הכי בודד שיש בעולם. אני לא רוצה חורף. מפחיד אותי חורף. אני מזהה שהמעגל שלי הוא לא מאפשר חורף עכשיו. צריך לתקן את המעגל, לתחזק אותו שיהיה בנוי לחורף. אז אני אומר, אוקיי, אני מסתכל על הדברים בקו, ואני אומר, איך אני מתארגן לחורף? טוב, מבחינה פיזית אני פשוט ככה עובר בית. מבחינה נפשית אני קונה אוטו, סוגר תואר באוניברסיטה ומוצא זוגיות תוך חודש. ואז אני מוכן לחורף בעצם. זה יסדר אותי. וקמין עצים. סוג של תיקון, והתיקון הוא תיקון קודם כל תיקון של מעגלים. אני לא עובר לשום מקום עכשיו, חודש לפני החורף. אני מתקן את הבית שלי, את הבית הפנימי שלי. בכללי יש כלל כללי שאומר בעצם שכל דבר שאני, שהמעגל שלי עדיין לא נבנה, אז אני לא כל כך בעצם פנוי לקבל את הברכה שבו. למשל, אם אני מפחד מפרנסה ואני הולך לעבוד, אני יכול לעבוד נורא 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 קשה, אבל כיוון שאני כל כך מפחד מפרנסה, אני מבין שהמעגל שלי הוא לא בנוי בתחום הזה, צריך לבנות אותו. אני כל כך מתנגד לדבר הזה, אז, ואני מתאמץ כלפי חוץ לדבר הזה, אז אני יוצר מין דילמה כזאת. אני מחפש זוגיות, אבל אני בעצם עושה את עצמי מתנגד למין הגברי או למין הנשי בהתנגדות גמורה. כי אני אומר, יש שם איזה משהו דפוק במין הזה שאני מחפש בו זוגיות. אז אני יודע שבעצם הדבר הזה, המעגל שלי הוא סדוק, אני צריך לאחות אותו. יש סיפור נפלא מאוד 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 שהוא קשור גם לזמן ירידת הגשמים, על חוני המעגל שמובא בגמרא. חוני המעגל, יש סיפור נפלא עליו. קודם כל קראו לו חוני המעגל כי היה לו, המקצוע שלו היה לעגל, הייתה לו מעגלה, היה לו מין מכשיר, מכשיר פוסטמה כזה, מה שקוראים, ענק וכבד, שעשוי בצורה עגולה, והוא היה עולה על גגות של אנשים, ולפני החורף היה פשוט מתקן להם את הגג, את הטיט, פשוט עובר על הטיט ומהדק אותו, עובר עם המעגלה שלו, מהדק אותו, ואחרי טיפול אצל חוני המעגל, איזה תענוג זה לקבל טיפול בחוני המעגל. וואי, חוני, תעשה לי איזה טיפול נפשי, סדר לי את הגג. הוא היה בא עם המעגלה שלו, פשוט מהדק לך את כל הטיט, ואתה אומר, איזה תענוג, מישהו ידק לי את הטיט פה. עד עכשיו היה לי מפורר כל הטיט שלי, אני לא ידעתי מה נסגר איתי, ועכשיו פשוט המעגלה של חוני המעגל היא סדרה לי את הפינה הזאת. עכשיו אני יכול לבקש גשם, כי אני כבר לא בודד כל כך. חוני מהגל לא מביא לך את הגג שלו. היה מתמודד, עוזר לך להתמודד עם הגג, עם הגג של עצמך, פשוט היה מביא את המעגל שלו. חוני מהגל היה השראה, כלא גדול. כתוב עליו שכשהוא מגיע לבית המדרש, הקושיות היו מפסיקות להיות קושיות. פשוט אנשים היו פתאום מתחילים להבין דברים. עצם הנוכחות שלו. יש פירוש שבעצם הנוכחות שלו, אנשים פשוט היו מבינים דברים. המון מהקושיות שלנו על החיים, הם... ממקום שהמעגל שלי פשוט הוא סדוק שם. אז יום אחד, לא ירדו גשמים. בשנה אחת לא ירדו גשמים, בזמן חוני המעגל, ובאו אליו חכמים, ידעו שיש לו את היכולת, שחוני המעגל הוא בן אדם נורא נורא ממוקד, נורא מחובר למעגל שלו. אמרו לו, חוני, תתפלל וירדו גשמים. טוב, הוא מתפלל, לא פועל, לא יורדים גשמים. הוא אומר, טוב, אין מה לעשות. מה הבעיה? צריך להתחבר למעגל. הוא לא המציא את הרעיון הזה, הוא קיבל את זה מהשראה, מהנביא, חבקוק הנביא, שחבקוק הנביא אומר, על משמרתי אעמודה. על משמרתי אעמודה. זאת אומרת שחבקוק הנביא הוא כבר גילה את המקום הזה שבאדם לפעמים צריך לגלות את ה... להגיד חלס עם הכל, חלס עם הכל, אני הולך לעמוד על המעגל שלי, על משמרתי, שזה בעצם המעגל שלי, על העבודה שלי, אני הולך לעמוד שם, אני לא זז. אז חוני עשה כמו חבקוק הנביא, הוא אג וגרא, הוא עשה ציור של עיגול, הוא עמד במרכז שלו, הוא אמר, ריבונו של עולם, אני לא זז מפה עד שאתה לא מוריד גשם. לא זז. כמה שעות הוא עומד שם. עומד, עומד, עומד. רוקד, בוכה, מתפלל. יושב, נרדם. מתחילים כשאני לרדת. פלא גדול. עד כדי כך שבהתחלה כשהם ירדו מעט, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, לא, לא, אני רוצה גשמים, גשמים, בבקשה. גשמים ענקיים שפחדו שהביאו אותה לה, הוא אמר לו משהו יותר מינורי אבל מדויק שיוכל להצמיח גשמי ברכה ודבר. והם ירדו כי חוני המעגל הייתה לו את המתנה המדהימה הזאת להתחבר למעגל. כשאני מחובר למעגל שלי אני יכול להתחבר למעגל של כל העולם. זה הכי לא אגואיסטי בעולם, זה יכול ליצור, להתחיל ליצור שינוי אמיתי. פלא גדול. הייתה אישה אחת, עליה השלום, פאולה, מי ששמע עליה, היה שיטת פאולה, על שם אותה פאולה. פאולה הייתה אישה מיוחדת בגיל צעיר, הייתה לה מחלה מאוד 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 רצינית, שיתוק בכל הגוף, עוד שנייה היא מתה. אם אני לא טועה, נשארו לה רק היכולת למצמץ בעיניים. זה מה שהיה לה, לפתוח את העיניים ולסגור אותה. טוב, מה היא תעשה? התחילה לפתוח את העיניים ולסגור אותה, זה מה שיש לה לעשות. לדבר היא לא יכולה, לעשות, לא יכולה. התחילה לפתוח את העיניים ולסגור אותם, ופתאום רואה פלא גדול שהפתיחה והסגירה של העיניים, העיניים הם שריר טבעתי, הם עיגולים. הם התחילו פשוט לעורר עוד ועוד עיגולים בתוך הגוף שלה. כל הגוף שלנו מלא בטבעות, מלא, מלא, מלא טבעות, מלא עיגולים. עיגול קורא לי עיגול, עיגול מהיר עיגול, עיגול מחיי עיגול, עד שפתאום התחילו למצמץ כל מיני איברים פנימיים שלה, כל מיני שרירים טבעתיים, עד שכל השרירים שלה חזרו לתחייה. האישה הזאת נפטרה בגיל מופלג, בריאה לחלוטין, מרפאה אנשים עם מחלות נוראיות, כל מיני מחלות עד היום. גברים ונשים באים ללמוד שיטת פאולה לחזק את השרירים הטבעתיים. פלא גדול, פלא גדול. יש לה סרטונים גם כן ביוטיוב, יש לה מקומות שהיא מלמדת, שבאדם כשהוא שותה כוס תה, והוא מזיז את השפתיים שלו בצורה פתאום עיגולית, אז הוא מרפא משהו. אפילו כשבאדם מעשן סיגריה, אז הפה שלו יוצר איזה עיגול מסוים. אם הוא עושה טבעות, אז בכלל. כי מעגל מעורר מעגל. כשאני מחובר למעגל שלי, אז פתאום מעגל מתחיל לעורר מעגל, ומעגל מתחיל לעורר מעגל, ומשם אני מתקדם בצורה שהיא נכונה. כשאני לא מחובר למעגל שלי, אני פשוט פועל בצורה מקרית, אני פועל כמו איזה פסיכי שמאמר על הלוטו. אני עושה טוב, מה אני אלמד עכשיו? סבבה, אני הולך ללמוד את זה, זה 3-4 שנים ככה. טוב, עם מי נסתובב עכשיו עם הבן אדם הזה? אני לא חשוב לחוכמת המעגל. זאת אומרת שאין לי שום הגנה ושום ריאקציה בריאה מול החיים. כשאני מתחבר למעגל שבתוכי, כשאני מתחבר לתוך המעגל שבתוכי, אז פתאום משהו מתחיל להיפתח. דוד המלך אומר, ינחני במעגלי צדק. יש הנחיה עמוקה, פנימית, הדרכה של הבורא, הדרכה עמוקה שנמצאת לנו בתוך עומק הלב, שנקראת מעגלי צדק. יש מעגלי צדק ויש מעגלי סדק. מעגלי סדק זה בעצם הנחיה לא בריאה של הנפש שלי. אני פשוט הולך מסדק לסדק, מעלבון לעלבון, מכאב לכאב. נפגעתי בדבר הזה, אז אני אלך לפגיעה אחרת. ויש מעגלי צדק. מעגלי צדק זה בעצם אומר שהתנועה שלי היא קשובה יותר. היא הופכת להיות תנועה מרחבית. אני בעצם מבין שיש פה בעצם תנועה יותר מרחבית סביבי, תנועת מעגלים בריאה, שככל שאני מכבד אותה אני מגלה את ההנחיה שיש ממעגל למעגל. אני פשוט חוזר למקום שלי. קודם כל אני מבקש לגלות מה המעגל שלי אומר עכשיו, לפני שאני בא לתקן אותו. אם בכלל אני מודע לחוכמת המעגל. לפעמים, לא יודע אם קרה לכם, או אם קרה לכם על עצמכם, או קורה, לפעמים קורה, שמישהו ניגש אליך לשאול משהו, להגיד משהו, והוא מתקרב אליך בצורה מאוד מאוד לא פרופורציונלית. ממש נדבק אליך עד ללחי, ופשוט הוא מנסה לדבר איתך, כשהוא לא מבין שאתה לא נגמר פה, אתה נגמר בעצם פה. זה מאוד מביך, מישהו לא מבין את זה. ממש צריך להגיד, תקשיב, אני מה זה אשמח לדבר איתך, אבל האמת זה רק נראה שאני נגמר פה. אני באמת נגמר ממש פה כזה. אני, לפעמים אנחנו מתחבקים, אנשים מתחבקים. דבר נפלא, מעגלים מתחברים אחד לשני, אבל יש בעצם גם באדם שמחבק אותך, הוא לומד לקרוא את המעגל. כי אם לא, בעצם נוצר איזה משהו לא נעים. כשאני לא מודע למעגל, אז אני החברה בעצם מזהה אותי כפולש. המציאות מזהה אותי כפולש. אני סך הכל רוצה להביע אהבה נורא נורא גדולה אל הבן אדם שלידי, והוא מתרגם את זה כפלישה. הוא עודף אותי בשתי ידיים ואומר לי, תקשיב, אתה תתפוס את עצמך מפה. שלי, מה אני משדר. המעגל שלי שאני משדר הוא מאוד מאוד מחובר לנקודה שאני יושב עליה. הכוונה שכשהמעגל שלי הוא, למשל, אנחנו יכולים הרבה יותר קל לראות את זה על אנשים אחרים. איזה כיף זה להתעסק באנשים אחרים במקום עצמנו. זה תענוג לתפוס כמה אנשים להתעסק בהם. מסוים, בן אדם מסוים שאתה אומר, וואי, בן אדם הזה כל פעם שהוא מגיע אני חווה חוויה עוקצנית. בן אדם הוא בעצם, אם אני אתרגם את המעגל שלו, בן אדם הוא בעצם כיפוד, פשוט חוויה כיפודית. מי שמכיר את החוויה הזאת, אנשים שהאנרגיה שמשברים זה אני כיפוד, ואז אתה מחבק אותם ואתה איזה חוויה לא פשוטה, חוויה עוקצנית. כן, לא פשוט. אתם יודעים שבן אדם שלא חיבקו אותו הרבה שנים, לחבק אותו זה חוויה כמו לחבק קרש, ממש ככה. כי הוא לא זוכר איזה כיף זה להתחבק. אנחנו ממש צריכים לתרגל חיבוקים לפעמים. אבל מה יעשה בן אדם, לא חיבקו אותו, לא ההורים שלו, לא אמא שלו, לא אבא שלו, והמורים בבית ספר בטח לא יחבקו אותו. של אשמה. כשאני מדבר על המעגל, אני לא בא להאשים לא את עצמי, ולא את עצמנו, וגם לא את החבר הזה שהוא אוקצני קיפודי. זה לא אשמתו, זה אף פעם לא אשמה, זה לא הנקודה. הנקודה זה שהמעגל הוא תוצאה למרכז האנרגטי שאני יושב עליו, והמרכז הזה שאני יושב עליו הוא שם אני יושב. אני פשוט לא מודע לזה, אבל אני פשוט יושב על מקום נורא 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 דוקרני, כי אותי כל הזמן דקרו, כי אותי כל הזמן הקפיאו באיזה פרוזן יוגורט כזה. או לפעמים מציאות, יש מציאות שהמעגל שלי, כל מה שהוא משדר זה אלבון. נעלבתי. כשנעלבתי בעצם, אז אני, זה אפילו משהו לפני שאני פותח את הפה או משדר משהו בצורה רצונית, כל המעגל שלי הוא נעלב. זאת אומרת שכל האינטראקציה שלי עם הבריות, כל החיבור שלי עם אנשים, הוא חיבור שהם פשוט רק מפייסים אותי על זה שנעלבתי. זה באמת מעליב. ואז אני מגלה שהמעגל שלי, הוא יושב, אני יושב על נקודת אלבון נורא 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 חזקה. היא פשוט משדרת את זה לכל העולם, כל הזמן. המעגל הזה הוא פשוט מעגל שמושך עוד ועוד מעגלים שהם לא מושכים לי את מה שאני רוצה. אני כל כך רוצה טוב, כל כך רוצה ברכה, כל כך רוצה שמחה, אבל המעגל שלי הוא משדר פאנצ'ר חבל על הזמן בגלגלים. איזה דבר מדחדך זה. המעגל הזה הוא מאוד מאוד משמעותי ורלוונטי לחיים שלי. ומישהו בעצם מכיר את המעגל שלו, כמו שחוני המעגל, שידע את חוכמת המעגל כל כך חזק, וידע לתקן משם את כל התיקונים, ממש ככה, עד כדי להוריד גשם על כל העולם, משפע לכל העולם, לא רק לעצמו אלא ממש, הוא ידע ליצור את השיחה בין מעגל אישי לבין מעגל כללי, לבין מעגל עוד יותר גדול, עד שכל העולם והלב של העולם נפתח. מדהים, פלא גדול חוני המעגל. הוא היה אותנטי, הוא היה אמיתי. לחזור לנקודת הילד. לנקודת הילד, לזהות את המקום של העלבון, לזהות את המקום של התקירה, לזהות את השפיציות שיש בתוכי, ואני לא צריך לבטל אותה בכלל. זאת אומרת, העלבון הזה הוא נמצא בתוכי, וזה המקום שלו, אני לא יכול להעיף אותו, ואני גם לא רוצה אמת להעיף אותו. הדוקרניות הזאת זה חלק ממני, אבל מה שכן, אני יכול לשים את המרכז שלי לא שמה. זאת אומרת שמרכז החיים שלי לא יושב על הכאב, שאני לא פונה לחיים מתוך הכאב שיש בהם. אני יכול לפנות לחיים מתוך הכאב שיש בהם, אבל אז כשאני פונה לחיים מתוך הכאב שיש בהם, שמשם נקודת הפנייה שלי, אז בעצם נוצר אלבון, בעצם נוצר מעגל שהוא כל הזמן מושך איתו את אחרי הדבר הזה. ברגע שאני מצליח לגעת בנקודה הפנימית המבורכת, זאת שיושבת לי באמת בעומק הלב, זו שאני רוצה לגעת בה, אני בעצם מברר לעצמי על מה אני רוצה לשבת, איך, מתוך איזה נקודה אני רוצה לפנות לחיים. אבא שלי גילה לי סוד נפלא, הסברתי את זה אתמול, סוד התנועה של אבא שלי עוסק בחריטה בעץ, במתכת, ועץ כשהוא בעצם חורטים אותו הוא מסתובב, הוא מסתובב סביב עצמו. ואם שמים את העוקץ, אם אוחזים את העץ בדיוק במרכז שלו, אז כל הסיבוב שלו הוא פנימה. אבל אם שמים את אם תופסים את העץ באחד מהצדדים של העץ, אז הוא מתחיל להסתובב בצורה ממש ממש לעוף החוצה. זה יכול להיות אפילו מסוכן. אם בן אדם מנסה לעשות אומנות בעץ, הוא שם את העץ לא במרכז שלו, העץ יכול לעוף ממש בצורה מאוד מאוד אלימה החוצה. קרא כוח צנטריפוגלי. כשבעצם הנקודת המרכז אוחזת את העץ, אז העץ הוא כאילו מתכנס פנימה כשהוא מסתובב. וכשנקודת המרכז אוחזת בצד של העץ, אז הוא פשוט אף לצדדים. ואותו דבר מרכז האישיות שלנו. כשאני מחובר לתוך המעגל שלי, אני פשוט מזהה. אני מכיר את הכוחות שאני מתחיל ללמוד אותם, אני מתחיל ללמוד מה אני משדר כלפי החברה. זה נורא קל לגלות מה אתה משדר כלפי החברה, כי החברה כל הזמן אומרת לך את זה. יש הרבה אנשים טובים, בעלי חוש ביקורת וביטוי נפלא, שאומרים לנו את דעתם עלינו כל הזמן. וכשבן אדם אומר לו את דעתו עליי, אז בדרך כלל מה שאני עושה באופן אישי זה מתגונן. תקשיב, זה לא בדיוק ככה, זה חד פעמי היה, תפסת אותי ביום קשה. אבל אחרי שאני מתגונן, אני לא עושה איזה אידיאל באופן אישי זה שאני מתגונן, אבל ככה זה עושה לי הרבה פעמים. אז אני יכול להגיד, טוב, הבן אדם הזה סתם קשקש, הוא ביקורתי. יכול להיות שהוא ביקורתי, וזה גם הסיפור שלו, אבל זה לא הסיפור שלי. הסיפור שלי הוא בעצם מה אני מקבל מהבן אדם הזה, אולי הוא אומר לי משהו אמיתי. כשבן אדם מגיע אליי עם הביקורת שלו, הוא נותן לי מתנה, אולי, אולי לא. אני יכול לבחון את זה בהיגיון, רגע אחד להקשיב לזה ולהגיד אולי יש משהו מה שהוא אומר ואולי הוא פשוט טועה. זה גם יכול להיות, אבל ביררתי את זה. ריפיתי את זה כשביררתי את זה. כשבידה נתן לי את הביקורת הזאת ואני פתאום מגלה מה המעגל שלי משדר, אני אומר לו וואי תודה, אני צריך לאחות את המעגל שלי. כשאני מגלה שאני פתאום מאבד דברים, או חס וחלילה באדם יש לו כל מיני דברים שהם פתאום אני מרגיש שאני נסחף לכל מיני מקומות, או החיים שלי נסחפים מקומות, אני מבין שיצאתי מהמעגל שלי. כי המעגל הזה, ככל שהוא יותר חזק, הוא יותר מכניס לי בו בעצם את החיים שלי. הריחוש שלי, האנשים שקשורים אליי, החברים שלי, הם באיזשהו סוג של רוצים להיות חלק מהמעגל הזה. וכשאני מזהה שהם לא רוצים, לא הריחוש שלי ולא אנשים סביבי ולא החברים, אז אני מבין שמשהו נסדק לתוך המעגל. המעגל הזה הוא לא משהו שאני מתקן אותו פעם בעשר שנים. אני לא קורא לחוני המעגל פעם בעשר שנים. אני תכלס צריך להזמין את חוני המעגל פעם בכמה זמן, שיבוא לסדר לי בחזרה את התיק שיושב לי על הגג. כי אני מבין שהעבודה הזאת המעגלית היא בעצם עבודה מתמדת של חיפוש, פשוט בעוד רובד מסוים מול החיים. מובא בהלכות שבת, יש פסוק נפלא בתורה שאומר, ביום השביעי אל יצא איש ממקומו. אל יצא איש ממקומו. אחד מהפירושים זה שבעצם יש לכל אחד מאיתנו מקום. כשאני לומד את המקום הזה, אז אני יכול לגלות מתי יצאתי ממנו, מתי לא יצאתי ממנו. בשבת אני כמו חוני מעגל, אני בתוך המעגל שלי, משם אני פועל. אני קצת משחרר את המקום של הקו, של ההתקדמות, ואם יכול המקום של הקו הוא מקבל יותר תשומת לב. אבל בימי חול כתוב היום יום ראשון בשבת, שני בשבת, שלישי בשבת, זאת אומרת אני חייב להתחבר למעגל שלי שנקרא המקום. אל יצא איש ממקומו. כן, זאת אומרת שאני יוצא מהמקום שלי, וההתקדמות הזאת שהתקדמתי בעצם הוציאה אותי מהמקום שלי, טלטלה אותי, אז אני צריך להיות בדיאלוג עם הדבר הזה. לפעמים אני מגלה שאין לי בכלל מקום, אין לי בכלל עיגול, כאילו שאני יכול לצאת ממנו, להיכנס אליו, אין לי אישיות ברורה שאני יצאתי ממנו או חזרתי אליה. אני צריך להתחיל לאסוף עכשיו פיסות, פיסות של מידע, פיסות, פיסות של חלקים, כדי לשחזר את העיגול שלי. לתפילה גדולה, שנחזור למקומנו, נחזור למעגלנו. יש סיפור נפלא, סיפרה לי אותו אשתי היקרה, על רבי אהרון הגדול מקרלין. ככה קראו לו, רבי אהרון מקרלין, הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ', והוא היה מהפכן מאוד מאוד גדול. הם היו בכלל כל החבורה הזאת, הבעל שם טוב ובעצם האנשים שהיו אז התלמידים שלו, הם היו חבורה מאוד מאוד מיוחדת של ממש ממש אנשים שרצו ליצור מהפכות במשך כמה דורות, כל מיני דמויות כאלה שמופיעות בסיפורי החסידות, אלה היו בעצם אנשים בעלי חשיבה עצמית מאוד מאוד מפותחת, שכל אחד ממש לא רצה לסמן וי על הקיום שלו בעולם הזה ולסיים את חייו כצדיק. זה לא היה השאיפה שלהם. רק כמאמר מוסגר אני אספר עוד סיפור קטן שאני מאוד אוהב אותו. המגיד מזריץ' בעצמו, המגיד מזריץ' הוא היה תלמידו של הבעל שם טוב. כתוב שכשהבעל שם טוב נפטר, מעיינות החוכמה עברו ממז'יבוז', העירה של הבעל שם טוב, למזריץ', העירה של המגיד. באותה תקופה חי לו איזה צדיק עצום, מאוד 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 רציני, שקראו לו רבי אלכסנדר זיסקינד. כתב ספר שנקרא יסוד ושורש העבודה. אותו רבי אלכסנדר זיסקינד אמר, תקשיבו, אל תכתבו כלום על המצבה שלי. אמרו לו, שום דבר? כלום. כאן קבעו אלכסנדר, זה הכל. מספיק לי. אמרו לו, כלום, כלום, כלום. אנחנו חייבים לכתוב עליך משהו. הוא אומר, טוב, אם אתם רוצים לכתוב עליי משהו, שני דברים אני מוכן. שני דברים אני עומד מאחוריהם. איזה בן אדם. דבר אחד, זה שלא היה לי רגע אחד בחיים של ביטול תורה. אוקיי. הארדקור מאוד. דבר שני, שלא ירדתי ממעלת העבודה שלי, ממדרגתו של משה רבנו. איזה בן אדם. ככה הוא סיפר על עצמו. הוא היה צדיק מאוד 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 גדול, הוא היה כל הזמן דבוק בבורא. יום אחד סיפרו לו על המגיד מזריץ', אמרו לו, תקשיב, יש איזה מטאור שירד לעולם, קוראים לו המגיד מזריץ', אתה חייב לפגוש אותו. טוב, הוא מגיע לשבת אצל המגיד מזריץ', כידוע, אצלנו הדתיים, שבת זה יום מאוד מאוד קלסטרופובי, אתה צריך לתכנן טוב מראש מה אתה הולך לעשות ב-26 השעות הבאות שלך, כי אין לך דרך להתחמק מזה. קל וחומר ראש השנה, זה יוצא בעצם... בקיצור, אנחנו פשוט פועלים על טווח רחוק הזה. מגיע למזריץ' לשבת, המגיד רואה אותו, שומע שהגיע, כל השבת המגיד ממזריץ' היה פשוט בדחקות מטורפות. הוא פשוט נכנס לסריות של בדיחות ושל דברים פשוט, גם לא בדיחות, הוא לא סיפר בדיחות, הוא פשוט התנהג בצורה מצחיקה. עכשיו, רבי אלכסנדר זיסקין מסתכל עליו, אומר, בן אדם, מה אני עושה פה? אבל אין לו לאן ללכת כי שבת, והתחייבת, ואנחנו ככה, אתה לא יכול לחתוך באמצע שבת, אבל הוא היה פשוט בעצבו, איך? לגמרי, זהו, אתה פה, וזה מסכן, היה לו את השבת הכי נוראית בחיים שלו. הוא אמר לחבר שלו שהביא אותו לזה, אמר, תגיד, אני לפני יום כיפור אצטרך לסלוח לך על מה שעשית לי. ממש ככה, הוא קם בבוקר, שוב פה מסעודה שנייה ככה, אין שם כל הסעודות, אין דיבור אחד של תורה. עכשיו, בן אדם הצהיר על עצמו שלא היה לו רגע שהוא לא ביטל תורה. הוא אמר רק רגעים מינימליים שבעצם לא יכולתי עם התורה, הייתי חייב לשוות שם השם מול העיניים שלי. זה היה הדמות. אתם יכולים לדמיין אותו בעצם כל השבת פשוט משווה שם השם, כי אין שם דיבור אחד של תורה. טוב, מגיע סעודה שלישית, יוצאת שבת, סעודה שלישית הוא דופק על השולחן, הוא אומר שולחן שלא אמרו לו, לא אמרו בו דברי תורה, כאילו אכלו בו זבחי מתי, הוא אומר שלא כמה דברי תורה, רוחץ את הידיים שלו מים אחרונים בברך ברכת המזון, עושה הבדלה והולך משם, אומר חבר שלו, הרגת אותי, הרגת אותי, השבת זו הייתה השבת הכי נוראית של החיים שלי. טוב, החבר הזה באמת היה נורא מובך, כי הוא כאילו בנה על פגישה של שני מטאורים, הוא בא למגיד ממזרת שאומר לו, רבנו, תגיד, למה עשית לי את הפתיחה הזאת? למה? הוא אומר לו, אני אגיד לך. האיש הזה שהיה פה, פשוט ראיתי שהוא מדהים, הוא פשוט צדיק, עצום, וזו דרכו. הוא לא יוכל להכיל את דרך העבודה שאני מביא, פלא גדול. ראיתי שרק רע זה יעשה לו, רק בלבול זה יעשה לו, ורק טוב עבור. והחלטתי לשחרר אוצר כזה גדול לדרך משל עצמו. מדהים, סיפור מדהים, מדהים, מדהים. אחד מהסיפורים שנגעו לי בלב, פלא גדול. אבל בכלל רציתי לספר לכם סיפור אחר. באמת בעולם החסידות המגיד ממזריץ' והדמויות האלה באמת דמויות של מהפכנים. ממש זה היה הנקודה שלהם, ליצור מהפכה. ממש. והם גם הצליחו ליצור מהפכה שבעצם להחזיר ליהדות את התנועה הליבית שלה, שהייתה, שבעצם נפרדה ממנה בזמן גלות, בית ראשון. שמיוחדים, שמיוחדים לתלמידים של המגיד ממזריץ', הוא אמר, אני פשוט צריך כמות, לא הרבה, כמות של אנשים שיוכלו לעזור במהפכה הזאת. הוא הגיע לכל העירה, הוא פשוט עשה עבודת מחקר על כל מי שנמצא שם, ואסף אנשים בצורה מאוד 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 פרטנית. יום אחד הוא הגיע לעירה אחת שהוא מגלה שבקצה העירה יש בית, בתוך היער, חי לו בתוך הבית הזה איזה איש אחד שלומד מבוקר ועד לילה ומסגף את נפשו, והאיש הזה הוא אחד מגדולי הדור. ממש ככה, אדם צנוע, כל הזמן באיזה תעניות, לא אוכל, כמעט לא שותה, לומד כל הזמן. אמר, אני חייב, הוא קשור אלינו. טוב, איך אני מגיע אליו? ניגש לבית כנסת שבעיירה ואמר, אני רוצה להגיד דרשה. התחיל להגיד דרשה, אנשים שומעים את רבי אהרון מקרנין, אומרים, וואו, מה זה הדיבורים האלה? התחילו לבוא מכל האזור שם של העיירה, באים, 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 עד שהגיעה השמועה, גם לאותו יהודי, הגיעה השמועה שיש איזה דרשן שהוא חייב לשמוע. טוב, לזה הוא חיכה רבי אהרון מקרנין, כל דרשה באורך של חצי שעה, 40 דקות, 50 דקות. מגיע היום, אומרים לו, אתה יודע שבקהל מגיע מי ששאלת עליו, בן אדם הזה שחי ביער, אומר מעולה, טוב שהכנתם אותי, מעלים אותו שיגיד את הדרשה שלו. עלה רבי אהרון מקרנין לבמה ואמר את המשפט הזה. אמר, אתה יודע? אתה יודע? אם אתה לא עוסק בטוב שלך, כל ההתקדמות שלך היא לכיוון הרע שלך, זה מה זה חבל. וירד מהבמה. מדהים, כולם היו באף אחד לא יודעים מה רוצה. אם אתה לא עוסק בטוב שלך, אז כל ההתקדמות שלך היא רק תביא לך רע. אם הכיוון שלך הוא לא מתוך הטוב שלך, כן. כך הוא אמר. אם אתה לא עוסק בטוב שלך, אז כל ההתקדמות שלך היא לכיוון הלא נכון. כן, כן, דיבור לא פשוט בכלל. לחשוב, מסכימים איתו או לא, אבל זה דיבור לא פשוט. בכל מקרה, העירה לא הבינה מה קרה לרבי אהרון מקרנין, כי בדרך כלל היה מרביץ איזה חצי שעה, 40 דקות, 50 דקות דיבור, מפיל. פה אמר והלך, זהו. הוא לא יותר, לא דיבר שם יותר. אבל הבן אדם התהפך לו הבטן. האיש הזה מהיער, זה קלה לו בול בתוך היסוד של החיים שלו. הבן אדם כל הזמן בהתקדמות, כל הזמן בעוד ספר, ועוד ספר שהוא מוריד. ועוד צום, ועוד צום שהוא עושה, והוא פשוט רץ מצום לצום ומספר לספר ומצווה למצווה, אבל שום דבר לא מחובר לתוך הטוב שלו. הוא התבלבל לגמרי, הוא ניגש אליו ואומר לו, אני יכול להפריע לך רגע? ורבי אהרון מקרנין מתנהג כאילו לא חיכה עכשיו פה כמה שבועות בתוך העיירה שהוא רק יפריע לו רגע, אומר בשמחה. הוא אומר, תקשיב, הפכת אותי לגמרי, אני מרגיש שאני לא בכיוון. מסתכל עליו בעיניים, רבי אהרון אמר לו, האמת, אני מרגיש שאתה צודק. אמר לו, מה, אתה מציני? אומר לו, כן, אני מרגיש שאתה צודק, מרגיש שאתה לא בכיוון. אומר, אתה יכול לעזור לי? אומר, האמת, לא. מצטער, אז מה, באת רק לצייר אותי? אומר לו, לא, אני לא יכול לעזור לך, הרבי שלי יכול לעזור לך. תיגש למגיד ממזריץ', תבוא אליו, הוא יעזור לך. אומר, אתה יכול לכתוב לו פתק שידע שאני בן אדם בכל זאת רציני פה שבאתי כאילו אני... הוא שמח על המגיד ממזריץ', שהוא יבין שהבן אדם שעומד מולו הוא אחד ממחזיקי העולם בכמות התורה שהוא למד, והוא כתב לו פתק, אמר לו, תן לו את הפתק הזה, כן, בשמחה, תן לו את הפתק הזה כדי להסביר לו מי אתה. טוב, הלך, הגיע למגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ' מקבל את הפתק, מסתכל על האיש, פותח את הפתק וקורא בכל מה כתוב שם. רבי, האיש הזה שעומד מולך הוא כולו סדק אחד גדול, פשוט שבר כלי, הוא חולה, הוא צריך ריפוי, תעזור לו. ככה הוא קרא והאיש מתחיל לפקוט, הוא אומר, זה מה שיש לו להגיד עליי? זה מה שיש לו להגיד עליי? תקשיב, אני כאילו, אני בכל העיר מכירים אותי, אני הלמדן של העיר, אני בן אדם ש... אני מפורסם לדבר הזה. אומר לו, תקשיב, רבי אהרון, הוא לא טועה. לא נראה לי שהוא טועה. הוא מאוד מאוד מדייק במילים שלו. ועכשיו לך יש את הבחירה אם אתה רוצה להסכים עם זה, או שאתה רוצה להמשיך להיות הלמדן של העיר. מה אתה בוחר להיות? הלמדן של העיר הוא החולה. אמר לו, אני מוכן להיות חולה. אומר לו, אז יש לי רפואה לתת לך. פלא גדול. מספרים עליו שישב אצלו אצל מגן מזריץ' כמה וכמה זמן עד שזכה לריפוי שלם וזכה להיות באמת במקומו ולהיות אחד ממביאי המהפכה של תורת החסידות לעולם. פלא גדול. רבי אהרון מקרלין, הוא נפטר בגיל 36. מדהים. התפילה הזאת היא בעצם רגע אחד להשקיט את כוח הקו, זה שמתפרץ, זה שנלחץ, זה שנכנס לחרדה על החיים, זה שאומר קודם כל לקדם, 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 אבל אם אני לא אקדם מתוך הטוב שלי, זה לא יקדם אותי. זה פשוט עוד הוצאת אנרגיה ועוד הוצאת אנרגיה ועוד פתחי יציאה שאני מוציא במקום לעסוק בתיקון שלי מתוך המעגל שלי. רצון שכל אחד מאיתנו ואחת מאיתנו נזכה למצוא את המעגלים שלנו. מעגל יוביל למעגל ותהום קורא לתהום, תהום תהום קורא. הקדוש ברוך הוא ינחה אותנו במעגלי צדק, יוציא אותנו במעגלים של צדק.